אנחנו נלמד כמה שורות מתוך תורה ז' בחלק א' של ליקוטי מוהר"ן. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הושבו אישה לאיש, ואיתה במחילתה, יכול יהיו התלמידים לומדים ואינם מבינים, תלמוד לומר, אשר תשים לפניהם, אורחם לפניהם כשולחן ארוך. זה פתיחה לתורה של רבי נחן. שם הוא מדבר בפתיחה הזו על שני דברים עיקריים. גם על אישה ואיש, כל אחד לפניהם תשים את התורה, ושבו אישה לאיש. גם שתהיה בהירות. זה ציווי מיוחד שנותן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שכשמעבירים את התורה הלאה לעם, היא צריכה להיות, יכולת העברה צריכה להיות בהירה. מה זה כשולחן ארוך? אפשר להזמין אנשים לסעודה, ויש שם עוד את השקיות מהמקולת, זאת אומרת, או מהירקנייה. שאתה צריך לקלף, לחתוך, למצוא צלחות, למצוא סכום. יש שולחן ארוך ומוכן לסעודה. אז יש כמובן מצב שבו מבקשים מהתלמיד איזושהי יגיעה בשביל לחדד את שכלו. מבקשים ממנו יגיעה שישתמש בכוח ההבנה שלו, בכוח ההתבוננות שלו. אז זה תמיד צריך להיות בהתאם למידתו. מה קורה אם הדברים מאוד מאוד ברורים לתלמיד עד כדי כך שלא נותר לו שום דבר להתייגע בו? אז זה יכול לשעמם אותו, הלימוד. ואם הם מורכבים לא רמה אחת מעל מצבו אלא כמה רמות מעל רמתו, אז הוא יתייאש, הוא יראה שהוא לא תופס את העניין. והלימוד האמיתי צריך להיות ברמה כזו שמצד אחד אנחנו מורידים את זה לתלמיד, שהוא ירגיש שהוא לגמרי מבין, ועוד מידה אחת של מאמץ. זאת אומרת, נותנים לו לפתח את שכלו, רק לא כמה רמות מהמקום שבו נמצא, אלא רמה אחת. אז אומר רבי נחמן, יש פה, הוא מביא בשם המחילתא שזה חיבור קדום, להיות במיומנות העברה של התורה, או כל מי שרוצה להעביר איזשהו רעיון מיוחד של הדברי תורה, שדברים יהיו בהירים. צריך להתאמן על הניסוח התמציתי והבהיר. הייתי מציע לכם גם להתאמן על ניסוח מעורפל, שיהיה זה לעומת זה, אבל זה בדרך כלל יוצא לנו באופן טבעי. ממשיך רבי נחמן ואומר, דע כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, כמו שכתוב, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה ובחינת תפילה, כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה ותרגומו פריסן בצלו. מה זה כי עיקר הגלות אינו אלא בשל חסרון אמונה? גלות זה מצב שבן אדם לא נמצא על מקומו, לא נמצא במקום שלו. כל אחד מאיתנו יש לו את הזמן שלו, יש לו את המקום שלו, יש לו את הנפש שלו, ואנחנו צריכים לחבר ביניהם עולם שנה נפש. כי בן אדם לא נמצא במקום שלו, זה חוויה של גלות. עולם שנה נפש, ראשי תיבות השן. יש אנשים שבמקום לעשות עבודה מודעת של עולם שנה נפש, אז הם מדליקים סיגריה, לצאת, מעלים השן. אני שמעתי פעם מישהו שהוא דן לקו זכות את המעשנים, אומר שהאישון זה בן אדם רוצה להיות מודע לנשימה שלו. אז על כל נשיפה ונשיפה הוא עושה את זה ככה בשימת לב מיוחדת. עכשיו, מה זה העניין הזה של ויהי ידע ואמונה? במלחמת עמלק מסופר על משה רבנו שמרים את ידיו. ואהרון וחור תומכים בידיים שלו שיהיו כלפי מעלה. על זה שואלת כבר המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מנצחים. עכשיו, מה זה ויהי ידיו אמונה? היד זה מסמל את כלי המעשה. גם כשבן אדם שבוי בתפיסה שכל ההצלחות שלו הם תוצאה של היגיעה שלו, אנחנו קוראים לזה כוחי ועוצם ידי. זאת אומרת, התמצות של הפעילות שלנו בעולם הזה זה כביכול כוח היד. אז יש כוחי ועוצם ידי ויש ויהי ידיו אמונה שהן פרוסות כלפי מעלה. בעניין הזה שלפעמים אנחנו מתפללים, אני יודע אם זה תנועה ספונטנית או שראינו אותה מהזקנים, שראו מהזקנים עד ימות עולם, לעשות ככה מול הקדוש ברוך הוא, על כך כתוב שזה תנועה של תפילה, של לפרוס את כפיו כלפי מעלה. פריסת כפיים זה גם יש בזה ענווה וגם יש בזה מבחינת אני פותח את כפות הידיים לקבל את את השפע. עכשיו המלאק שנאמר פה, רבי נחמן מביא את העניין הזה שבאי ידיו אמונה, המלאק הוא מסמל כביכול את האמונה בטבע. צריך לדעת שכשאנחנו מדברים על המושג טבע, זה סובל שני פירושים. יש את הפירוש המקביל והפירוש המשמח. הפירוש המשמח, שאומרים הייתי בחק הטבע, או זה מאוד טבעי, זה הכוונה היא, זה המציאות שלא יתערב ביד אדם, שיש בה את הראשוניות, שיש בה את הביטוליות, את הטוב, את היופי, שבקיים, יצאתי לחיק הטבע, או מתנהג באופן מאוד טבעי. יש, זה בהקשר החיובי. יש בהקשר הלא חיובי, שטבע, שהפך מנס, טבע זה גם, זה מעגל סגור כביכול, שטבוע שם, המציאות מודבד בו, ואי אפשר לפרוץ את המעגל הזה. זאת אומרת שכל ההתרחשויות, הן יכולות להיות רק בחוקי הטבע. ושמה העבודה שלנו היא להתעלות מעל הטבע, להיכנס למימד על-טבעי. זה הכוח המיוחד של התפילה. אנחנו אומר מה יש בה בתפילה? אומר א', לדעת שיש מי שמחדש את העולם כרצונו. וגם שיש מי ששומע, אלו שני עניינים. עכשיו, זה כשמתייחסים לתפילה בהיבט של בקשה, שאני זקוק שמשהו ישתנה. אבל יש גם תפילה שהיא שבח והודיה. יש גם תפילה שהיא בעצם כל דבר שאני רוצה לעלות ממדרגה למדרגה זה על ידי תפילה. אנחנו בדרך כלל, כמה שההבנה שלנו את המציאות האלוקית היא יותר נמוכה, ככה אנחנו מבקשים שיותר דברים ישתנו. כמה שההבנה שלנו יותר גבוהה, אנחנו יותר מסתכלים על המציאות כמתוקנת. אנחנו בכל מקרה יש את השגחת השם, רק יש השגחה גלויה ויש השגחה נסתרת. השגחה גלויה שאנחנו רואים את ההרמוניה בגלוי, והשגחה נסתרת שאנחנו יש לנו אמון בזה שזה קורה. ראיתי פעם בשם הבעל שם טוב שאומר על המילים רצון יראה ויעשה, זאת אומרת, מה זה רצון יראה ויעשה? אומר שיש צדיקים שלא מבקשים כלום מהקדוש ברוך הוא. הם בכזו נתינת אמון, הם נמצאים כל כך בתודעת עץ החיים, שאין להם רצון. זאת אומרת, הם מקבלים את רצון השם ושמחים בו, ממש שמחים בו. אז הקדוש ברוך הוא עושה להם לפעמים רצון, מכניס להם השתוקקות על משהו שהתפללו עליו. כל היו צדיקים שזה היה המדרגה שלהם, שהם באמת אהבו את הקיים כפי שהוא. רק שכל זאת נאמר את הנקודה הזאת, אז המלאק הוא מייצג את הטבע. זאת אומרת, הוא אומר, אין, אי אפשר לצאת מעבר לחוקיות הטבע. אומרים גם המלאק הם היו הצטגננים טובים, זאת אומרת מומחים מאוד מבינים בחוכמת הכוכבים, שאומרים לבן אדם שרוצה מה לפרוץ קדימה, אומרים לו אין מצב, במפת הכוכבים שלך כתוב שאתה לא משתחרר מהסיטואציה הזאת. מכתוב. וזה בעצם המלחמה הכי עיקרית, זה בעצם האויב העיקרי שיש לעם ישראל מאז ומתמיד. המלאק זה לא רק עם אתני, זה בעיקר תפיסה רוחנית. אנחנו רואים שמצרים, כמה שהיה קשה איתם, מצרים, עניינם, יש שם באמת יותר חוויה של פחד, יותר רוצים לשעבד את עם ישראל גם כעבדים, או פוחדים שעם ישראל ישתלט על ארצם. על המלאק הוא מתגרה במלחמה, הוא לא מוכן לקבל את התפיסה הזאת של החיבור אל השם יתברך באופן שאנחנו מדברים עליו. מבחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מטבע, כי הטבע מחייב כן, והתפילה משנה הטבע. וזה דבר נס, התפילה משנה הטבע. זה דבר נס. ולזה צריך אמונה. זאת לבוא בכלל לעמדה של תפילה, צריך אמונה, שיאמין שיש מחדש ובידו לחדש דבר כרצונו. ועיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב, שכן ארץ וראה אמונה. לפני שנמשיך, זה אומר, ועיקר אמונה, בחינת תפילה. רבי נסון אמר פעם, שהמאמין, הסימפטום המעשי של האדם המאמין, זה אדם מתפלל. אם הוא לא מתפלל, אז הוא לא זכאי להיקרא מאמין. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יצא מגדר של כופר, רק המושג מאמין, שמה שיש לו, הוא מאמין שיש מי ששומע אותו, שיש מי שמחדש דבר כרצונו. אנחנו רואים שתפילה זה אחד הדברים שבאופן טבעי מאוד מזולזל. זה אולי קשור קצת לשיעור של שבוע הבא, ששם אנחנו פוגשים את רחל ולאה מקבלים מסך מלא לדמויות שלהם. אז רבי נתן אומר על פי הסוד שרחל היא משולה לתורה שבכתב. סליחה, לתורה שבעל פה. יעקב הוא כלליות התורה, ורחל היא התורה שבכתב, ולאה זו התפילה. זה אומר שלאה הייתה מזולזלת כביכול. זאת אומרת, גם יעקב רצה קודם כל להיות בזיווג עם רחל, כביכול קודם עם התורה שבעל פה. אומר על זה רבי נתן לתורה שבעל פה שהיא כרחל לפני גוזזיה, שכל הזמן התורה שבעל פה היא הולכת ומתרבה, הולכת ומתעצמת. עוד ועוד, כמה שאתה גוזז ממנה היא מתחדשת. עכשיו, התפילה יש לה חוויה היסטורית שהיא מזולזלת. מה זה אומר שהיא מזולזלת? שלא מעריכים אותה באמת כפי שהיא. על זה אומר דוד המלך בתהילים, קירום זולות לבני אדם. קירום זולות לבני אדם. בתוך אותו פסוק יש את הביטוי קירום, משהו מאוד גבוה, רום. זולות זה משהו מאוד נמוך, מזולזל. אז שואלת הגמרא, מהו הדבר שהוא מצד אחד הכי גבוה, הכי גבוה מבחינה רוחנית, ומצד שני הכי מזולזל בעולמנו, זה התפילה. גם אצל אנשים, יראי השם, הם מעדיפים את לימוד התורה על פני התפילה. רואים שבתפילה באמת, זה לא רק במובן של לבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את הטבע כרצונו. אנחנו גם מבקשים שדברים ישתנו, שיהיה לנו כוח לשנות דברים, שנשנה את מידותינו, שנתקן אותם. אבל יש בעיקר את, למשל בתפילת הבוקר, יש את הפסוקי דזמרה. אנחנו ממש לומדים להודות כל בוקר מתוך מילותיו של דוד המלך עליו השלום. היו חסידים של פעם שמאוד אהבו את המזמורים הללו, שהיו משקיעים שעה או שעתיים רק בחלק הזה של התפילה. הללה את אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי. איך מסתיים הקטע הזה מתוך תהילים? כל הנשמה תעלה לי הללויה. יש נשמה, ויש את הקדוש ברוך הוא שהוא נקרא יה, יוד קיי, ולנשמה יש תפקיד, להלל. אז אנחנו מכירים את התפילות של לבקש על משהו, אבל יש פשוט להלל, לעשות סקירה של הטוב ולהודות עליו. היו צדיקים שהיו מעלים במשקל רק מלהודות לקדוש ברוך הוא. על רבי נחום מצ'רנוביל סיפרו שהוא היה אומר אמן יש מרבה, והוא היה משמין מזה. עכשיו את באמת רוצות לדעת איזה פסוקים מרזים. איזה פסוקים פועלים ההפך. יש איגרת של בעל התניא שהוא כותב לחסידים שלו, שכנראה היו כמה בתי כנסת שאם מישהו היה מתפלל במתינות, היו מה שנקרא מזיזים אותו הצידה, הם מבקשים ממישהו אחר שיגש. אנשים מערים לעבודה, וברגע שבן אדם קצת מתמאמר, אומר לו נו נו, כאילו מה? אז בעל התניא אומר להם, אני מבקש מכם שמי שאין לו סבלנות שיתפלל אפילו ביחידות. מה זה כל כך חשוב לי העניין הזה של התפילה הזו במתינות, בשימת לב. מה שיכול לתת לנו חיות, תו תפילה לאל חיי. חיות באה מהתפילה. אבל החיות הזו היא במשך הזמן, אנחנו לא יודעים להעריך אותה, במיוחד כשאנחנו עסוקים. למה? כי התפיסה שלנו אומרת, זה תפילה זה חשוב, אבל בגלל שיש לי הרבה דברים חשובים לעשות, אז אני צריך לקצר בה. אבל באמת, אומר רבי יונתן אייבשיץ, שמי שזוכה להתפלל במתינות, אחרי זה רואה ברכה בכל העשייה שלו, שזה באמת מקצר זמן. טוב גם על, אבל צריך לעשות את זה שהלב באמת ירצה. כל עוד הלב לא בעניין, אני אומר שגם תפילה קצרה היא מבורכת. כל תפילה היא בעלת ערך. מדקה ומעלה. גם דקה זה הרבה זמן. שמעתי שבכנסת, ראיתי איפשהו, שיש, חוץ מאשר נאומים שנקבעים לכל חבר כנסת בלוז, בצעות חוק וכולי, אז יש מושג כזה שנקרא נאום של דקה. שגם מישהו שהוא לא נרשם או שזה לא הצעת חוק שלו, יכול לנאום דקה. ובדקה אגב אפשר לנאום הרבה. עשיתי פעם ניסיון, מצאתי נאום לעצמי, לקחתי שעון. מה? אני, זה היה דוגמה של התבודדות של דקה. כמה אפשר להתבודד? במשך דקה, אז דיברתי בפני אנשים בקול מול השם, כביכול. זאת אומרת, אני אומר כביכול, כי זה היה בשביל הצגת תכלית. דיברתי בדקה הזו כמה אני רוצה להתבודד, וכמה אין לי פניות הלב, וכמה אני מבקש שיהיה לי יכולת כל יום להתבודד בעריכות. אז אמרתי את זה לאט לאט, ועוד נשאר עודף מהדקה. כתוב גם על על מי? כתוב שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה כדי שיכוונו ליבם למקום, ושעה אחת אחרי התפילה ושעה אחת מתפללים. עכשיו, בדרך כלל שחסידי הלאומים, תפילה, מושג תפילה, זה מה שהיום אנחנו קוראים עמידה, 18. זאת אומרת, אצלנו המושג תפילה זה כל השעות בבית הכנסת, או כל פתיחה של סידור התפילה, גם לא בבית הכנסת, זה נקרא תפילה. אצל חז"ל המושג המדויק תפילה, זה תפילת העמידה. אז שאלת שם הגמרא, אם הם מתפללים כל יום 9 שעות, מתי נעשית מלאכתם? מתי נעשית תורתם? זאת אומרת הגמרא, שמתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת. התורתם משתמרת במובן הזה שתקופת חז"ל השקיעו הרבה מאוד בשינון. זאת אומרת, יש שינון, לזכור את הטקסט, ויש העמקה. אלו שני עניינים. זה אחד הדברים שהפסדנו כתוצאה מזה שהתורה שבעל פה הפכה להיות תורה שבכתב. הפסדנו את האור המיוחד שיש בשינון. שינון. וגם היו משננים את זה עם מנגינה בתקופת חז"ל. אז גם לשנן את אותו דבר במשך 100 פעמים, זה היה המינימום. מינימום 100 פעמים, ובדרך כלל היו מסתפקים ב-101 פעמים. כתוב שאינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101 פעמים. המקור לזה הוא לא סתמי. שהמנהג בתקופת חז"ל היה לשנן כל דבר חדש שלמדו 100 פעמים. זאת אומרת, 100 פעמים זה יוצא רישום במערכת, זאת אומרת של זיכרון בתאי המוח, שיזכרו את זה לתמיד. ואחרי זה, אחרי 100 הפעמים הללו, היה מתאפשר להעמיק בזה. זאת אומרת, אפשר לתת שיעור בתוכן של העניין. אז אמרו, למה זה לא דומה מי שמשנן 100 למי שמשנן 101? כי 100 זה היה הרגל. ו-101 זה יציאה מן ההרגל. זאת אומרת, מי שמשנן 99 או 100 זה לא כל כך שונה. כי זה בתוך דפוס הפעולה המוכר. ומי שמשנן 101 זה כבר ממש שינוי. זאת אומרת שמעל 101 פעמים כבר מלאך השכחה הוא לא שולט. נכון. מה? כן? רוצה לפגוש אותו? מעניין שרבי נחן אומר שמצד אחד השכחה היא מבורכת מאוד. הוא אומר יש כל כך הרבה דברים שהם לא טובים לבני אדם. חוויות שהם עברו, ולפעמים השכחה היא מבורכת. אמנם זה לא שכחה במובן הזה שלנקות את הרישומים לגמרי, כי הדברים עוד יום אחד יצופו ויעלו, ואז מי שיזכה ידע לעשות איתם עבודה. רק עד אז יש שכחה שהיא מבורכת. במקום אחר הוא אומר שכדאי לשנן את הדברים 101 פעמים. אם אני אזכה, אני אוכל למצוא את התורה בלקוטי מאורן שאומר שלחזור על הדברים, כדאי לחזור על הדברים של הצדיק 101 פעמים. אמנם לחפש בשידור חי זה בדרך כלל סגולה להיות, זה סוג של מיומנות כזו, כי יכול להמשיך את השיעור, לדבר אליכם ולחפש בעיניים, אולי נמצא את הטקסט. אז אחרי שאני מסביר איך זה עובד, ואתם מודעים לזה, אז זה יכול להיות מעניין. אני אראה את זה כלגיטימי, ואתם תשתעשעו מ... אני עכשיו אמשיך לדבר, ובעצם יעשה משהו אחר. יהיה לא מרוכז במה שאני אומר. בסדר? אפשר ללכת על זה? טוב. אז לעשות את לעשות משהו שהוא מעבר להרגל שלנו. אני הרבה פעמים כואב לי על העניין הזה שהמיומנות הזו שהייתה אצל חז"ל של לשנן כבר איננה איתנו, בגלל שהתורה שבעל פה נכתבה, במובן הזה שזו הייתה ממש חוויה מיסטית. רמח"ל גם אומר, יש לו חיבור בסוף מסילת ישרים שנקרא דרך עץ החיים. איך בינתיים עד עכשיו הקטע הזה של ה... יש קטע של הרמח"ל בסוף מסילת ישרים, יש קטע שנקרא דרך עץ החיים, שהוא אומר שלוקחים איזה עניין ומשננים אותו הרבה פעמים, במיוחד בקדושה, אומר האותיות הולכות ומהירות. הוא אומר זה כמו גחלים, שבהתחלה שאני רק קורא את הטקסט מילים שחורות, זה כביכול גחל שהוא נראה לי כבוי, נראה שחור, שאין בו, אולי יש בו חמימות, אבל אם אני נופח בו, אז זה הולך ו... יש בו הרבה צבעים, הלהבה מתלעטת ומתפשטת, ופתאום אותו גחל שהיה נראה כבוי, יש בו משהו אחר לגמרי. אז הרמח"ל ממש רומז על טכניקה שהייתה אצל אבותינו ורבותינו, שכשעצם השינון עצמו היה ממש חושף משהו גנוז שבתוך הטקסט. היה ממש יכול להביא אנשים לידי רוח הקודש. והעניין הזה מאוד חסר לנו בזמננו. כי אז השינון גם הוא היה קריטי בשביל שיהיה אפשר להמשיך את השיעור. היום השינון... מה, את שואלת את הרב גוגל? טוב, אני אעשה עוד ניסיון סמלי למצוא את, את העניין הזה. טוב, נסתפק בהשתדלות הזו שעשינו. אולי מדבר על זה שללמוד את הדברים של הצדיק מעבר חד פעמי, ואז אפשר לראות את פניו בתוך, בתוך הספר. כי הצדיק הוא בעצם גנוז בתוך, בתוך המילים. בעצם אפשר לפגוש את רבי נחמן, הוא מתגלה בתוך ליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן החי, לא את רבי נחמן שלפני 200 שנה שכתב את הספר. שזה גם הכינוי של רבנו בפסוק, זה נחל נובע מקור חוכמה. זה לא נחל שנבע מקור חוכמה, זה נחל שנובע. ומה שמנביע אותו זה בעצם השינון שלי. אז בעצם בכל לימוד שהוא, שרוצים לחשוף אותו, אז הוא כולל שני שלבים, הוא כולל נקרא לזה חזרה מונוטונית פעמים רבות, כל שכן שעושים את זה עם מנגינה, עם מוזיקה שאני ממציא לטקסט, ואחרי זה אני בעצם מחפש, אני מעמיק בו ומוצא בו רעיונות. כבר לא יודע איך הגענו לזה בעניין שלנו, רק אני אחזור למקום האחרון שבו אני זוכר על מה דיברנו, שעיקר אמונה זה בחינת תפילה. ש... אנחנו מסתכל, באשר לשאלה אם זה יכול להיות, התשובה היא כן, אם זה זה. לא. טוב. אז אני ממשיך. בעיקר אמונה, בחינת תפילה, בחינת ניסים, אינו אלא בארץ ישראל, כמו שכתוב, שכן ארץ וראה אמונה. ושם עיקר עליות התפילות. כמו שכתוב, וזה שער השמיים. ובשביל זה, כשפגם אברהם במאה העדה, ובזה פגם בירושת הארץ, שהיא בחינת אמונה, בחינת תפילה, היה גלות מצרים. גלות מצרים זה בהקשר הזה, שבן אדם נמצא בתוך המערכת סגורה, והוא לא מאמין שאפשר לפרוץ אותה, הוא לא מאמין שמשהו יכול להשתנות בה לטובה. כי הרי מה זה בעצם התפילה? התפילה שאני יוצא מתוך המעגל של המציאות של הטבע, אני פונה אל השם יתברך. פעם נתן לי חבר משל שמאוד נגע לליבי. הייתי באיזה בעיה, ומי שפניתי אליו לא הסכים לסייע לי. זה אומר, משל לבן אדם שזקוק להלוואה בבנק. אז הוא הולך לפקידים, ופקידים בודקים את הקריטריונים שלו, ואומרים, זה לא מתאים, אתה לא זכאי. ואז הוא פוגש את המנהל במסדרון או בחוץ, והסתבר שהמנהל החבר הכי טוב שלו. אז הוא אומר, למה לא פנית אליי? כל מה שאתה צריך, אני יד מסדר לך. אז לפעמים אומר, יש במציאות את הכוכבים, שזה כביכול המשרתים של הקדוש ברוך הוא. כל המציאות היא משתלשלת מכוכבים ומזלות. מנחם חוזר על זה הרבה, שכל המציאות כולה היא משתלשלת מכוכבים ומזלות. יכול לקרוא גם את המקור של זה. רק לפני הכוכבים והמזלות יש לנו, זאת אומרת, ממה שמקבלים מעל למעלה. אני אקרא את זה בלקוטי מרן חלק ב', תורה א' אומר ככה, וכשניגלת ונבדית התפילה, אזי נופל כל הדוקטוראי. דוקטוראי זה כוונה היא תורת הרפואה הקונבנציונלית. כי אין צריכים לרפואות. כי כל הרפואות הם על ידי הסבים. וכל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. כמו שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל שמכה אותו ואומרים לו גדל. וכל כוכב ומזל מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו. והעליון מהעליון ממנו, עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים. זאת אומרת, רבי נחמן, יש היררכיה בבריאה, יש כוכבים, יש מזלות, יש שרים עליונים, והשרים מקבלים מהעליונים מעין גבוה מעל גבוה, עד שכולם מקבלים משורש הכל שהוא דבר השם. כמו שכתוב, בדבר השם, שמיים נעשו ברוח פיו כל צבאיו. אז מה שמלמד רבי נחמן, אומר, יש שתי אפשרויות, או להיות תחת המערכת ההיררכית של הטבע, של כוכבים ומזלות, או להתחבר אל המימד הזה שנקרא דבר השם. אבל זה, אצל רבי נחמן, זה עניין יסודי שהמציאות, השפע בבריאה, כולו יורד דרך כוכבים ומזלות. המילה מזל זה מלשון שזה נוזל.
אני לא יודעת איך הסבים עם האופים הקונבנציונליים.
טוב, אני שמח שהחזקת ראש, שגם בשביל להגיד מה לא להבין, זה סוג של סימפטום שמישהו פה יקשיב. הוא אומר שהרופא, הוא נותן רפואות, תרופות בלעז, כל איזה רפואות. ממה נעשים הרפואות? מהעשבים. מאיכן העשבים מקבלים את כוח הריפוי שלהם, שאפשר לתת אותם במרשם לרופא, על ידי הכוכבים והמזלות שנותנים אנרגיה וכוח ריפוי באותו עשב. מלך, כל עשב יש לו מלאך ויש לו מזל ויש לו כוכב מיוחד שנותן לו את האנרגיה המיוחדת שלו. בסדר?
אבל לא להסתכל על זה בתור שאפשר עדיין ללכת לטבע, למצוא כל מיני תרופות במקום.
אפשר ללכת לטבע, אפשר ללכת לרופא הקונבנציונלי, אפשר ללכת לבית מרקחת, זה בסדר גמור. לפחות לצורך השיחה שלנו זה בסדר גמור. הוא רק רצה לוותר רעיון, רבי נחמן כדרכו היה מסתכל בשורשי הדברים, הוא אומר, מי שנתן את אנרגיית הריפוי בתוך אותו עשב, אומר, אפשר להתחבר לשורש של השורש של השורש, ושכוח הריפוי הזה יהיה גם בלחם ומים. זה ההמשך של אותו רעיון ממנו ציטטתי. הזכרנו את זה לא כטיפים לענייני רפואה, שכל אחד יהיה, אין השיעור הנעל במקום מרשם רופא או במקום כל דבר שמכירים, רק להזכיר את הביטוי הזה של כוכבים ומזלות שהוא מזכיר מדבריו. מה ביקשת?
ביקשתי 101 פעמים לשלם.
טוב. עכשיו, את אומרת ככה, אני חוזר שוב. יש את המימד הרגיל שאיתו אנחנו פועלים בעולם, ויש לנסות לפעול את הדברים על ידי תפילה. תפילה זה לא במקום ההשתדלות הטבעית, רק התפילה היא מחברת אותנו למימד אחר, שגם אחר כך העשייה שלנו יש בה ברכה. אנחנו בדרך כלל לא רגילים לזה. גם אנשים שאוהבים להתפלל, לפעמים שיש מטלות עסקיות וכולי, אז מקצרים בה. בסך הכל זה לגיטימי, זה גם מותר הלכתית בכל מיני גדרים. אז יש לפעמים שבן אדם אומר, עיקר ההשתדלות שלי זה קודם כל, כשאני יוצא לעולם העסקי ואני יוצא לעולם החומר, אני בא מתוך חיבור עליון, אני בא מתוך תודעה אחרת. אנחנו מכירים את זה שלפעמים אנחנו יוצאים ליום עסקים או ליום עשייה, והעסק לא הולך, מבזבזים הרבה זמן. זאת אומרת, אין ברכה בזמן. לפעמים דברים קטנים, אפילו כל מיני בירוקרטיות, יכולים לקחת הרבה זמן, לפעמים ממש יש בהם ברכה נפלאה. אז הזכרנו את העניין הזה של חסידים הראשונים, נאמר שהם היו, שתורתם הייתה משתמרת, במובן הזה, מפה הגענו לשינון. שהייתה משתמרת, הם היו צריכים פחות להשקיע כביכול בשינון, או לחזור על דברים שהם כבר למדו, היא הייתה משתמרת, ומלאכתה מתברכת. וכל אחד מאיתנו ביחסיות הזו יכול לאמץ את דרכם של חסידים הראשונים. זאת אומרת, מה בעצם אמרנו, הזכרנו? של חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ומתפללים שעה, ואחרי זה נשארים עוד שעה. אז היישום שלנו זה נאמר 5 דקות לפני התפילה, וחמש דקות אחרי התפילה. וכל אחד יתפלל כפי הזמן המוכר לו. זה... אתם תראו שמי שינסה ליישם את זה, זה חידוש לא שגרתי. כי ההכנת הלב הזו של 5 דקות לפני, וכל שכן של 5 דקות אחרי, כי גם אחרי אנחנו ממהרים לעשות משהו, לפתוח את הטלפון, לדבר משהו. הרבי מקומרנה היה אומר שזה, יש דבר גבוה מאוד, זה תרגול רוחני נפלא אחרי התפילה כמה דקות לא לדבר. כמובן, מי שזה באפשרותו. זה לא חובה הלכתית, לשעות לפני התפילה, זה לא חטא לסיים את התפילה וללכת לענייננו. אבל כשרוצים להיפתח לזה, אנחנו בעצם יכולים להגיע למקום שבו אחרי זה יש ברכה מיוחדת בזמן. וגם אנחנו לאט לאט יכולים גם להיפתח למימד שהוא מעל הטבע. תראו, אי אפשר להגיע לעל טבעי בלי שאני עובר דרך הטבע. זה כמו, הרבה פעמים מדברים על ביטול העני, ומדובר על זה בחסידות. בן אדם שזהות העני שלו לא התגבשה, הוא לא יכול להגיע לביטול העני. צריך קודם כל לחזק את מושג העני, שבן אדם הזהות שלו ברורה וחוויית האישיות שלו ברורה, ואז לבוא לביטול העני. להגיע לביטול בלי שחיזקנו את זה, זה יכול להיות חס שלום רק הפרעת אישיות. לנסות לבטל משהו שעוד לא, עוד לא היה. יש על זה בדיחה חסידית שכזו, שנסו פעם כמה חסידים מהרבי, וכל הדרך הם דיברו על ביטול העני, כל אחד אמר אני כלום, אני שום דבר, אני עין, אני אפס. דיבורים יפים כאלו. אז העגלון שמע את הדיבורים האלו, אמר גם אני אצטרף לשיחה הזו, אמר חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, את האמת גם אני כלום. אז הם חייכו אחד לשני, אמרו, נו, עוד אחד שמחזיק מעצמו. או בניסוח אחר, אמרו, מי אתה שאתה כבר מחזיק מעצמך ככלום? רק אם אנחנו רוצים לפרש את הבדיחה הזו על דרך החיוב, שצריך שבאמת תהיה איזו חוויה של ישות, חוויה ברורה של איזו השגה, ששם אני מגיע לביטול. ואז לכן צריך לפגוש את הטבע בשביל לעלות מעל הטבע. צריך לפגוש תעני בשביל לבטל תעני. צריך לפעול בתוך המציאות ואחרי זה לבטל אותה. אבל הרבה פעמים אנחנו כביכול נכנסים לרמה של קשר עם הקדוש ברוך הוא לפני שבנינו את ההתייחסות של קשר עם המציאות, זה יכול להיות ממש קטסטרופה. מבחינה רוחנית. זה לא דבר שבונה את הנפש. את מה את רוצה שאני אסביר?
את העניין הזה של איזון קשר לפני שאתה בונה קשר
למציאות. כן, שיש למשל בן אדם ש... קודם צריך להיות בתוך הטבע בשביל לצאת מעל הטבע. צריך לחנך בן אדם לעמה, לעבודה, לעשייה, ואז להתפרנס, ואז שיסמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יפרנס אותו. אבל זה לא יכול לבוא במצב של לדלג על זה, שבכלל אין, שאין שם בחירה. כתוב שזה מופיע ב... יושב אפילו בחוק לישראל של היום, שרבי ישמעאל אמר שבן אדם צריך לעסוק במלאכה, ובזמן שיש לו שילמד תורה, אפילו מעט. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אם בן אדם יעסוק בחריש בשעת חריש, ובקציר בשעת קציר, ומתי יישאר לו זמן ללמוד תורה, לכן רק ילמד תורה. אז הגמרא אומרת שהרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, והרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. זאת אומרת שרבי שמעון בר יוחאי ניסה להציב מציאות שהיא רוחנית נטו. והגמרא אומרת במפורש, ניסו ולא עלתה בידם. זה כביכול הם דילגו על משהו שלא שייך להם. בוודאי. הרמב״ם כותב שכל אחד יכול לבחור להיות כזה. כל איזה שבט לוי. אבל בתנאי שהוא שם, כי אחרת... אנחנו יכולים לראות את זה. יש אנשים שבחרו בזה ורואים אישיות חזקה וקורנת. יש אנשים שבחרו בזה וזו תחושה של הפך החיים, שהם מקרינים את הדבר הכי עצוב שיש. וכמובן יש מדרגות ביניים. אז אני אומר, כל דבר נעלה, זאת אומרת, יבוא בן אדם שישר ידלג ויגיד, אני ב... סומך ברפואות על הקדוש ברוך הוא. הלחם והמים שלי זה התרופה. זאת אומרת, זה גם סוג של השגה רוחנית שצריכים להיות שם, לצטט את זה, בלי שבאמת נמצאים שם, הבן אדם בעצמו מרגיש אם זה חסר ו... לא שקט. זאת אומרת שזה אמונה הולכת ונבנית. איפה רואים את זה מאוד יפה? במעשה בחכם ותם. עכשיו זה מאוד מתאים לפרשת השבוע, כי ליעקב אבינו נאמר שהוא איש תם יושב אוהלים. רש"י אומר על הביטוי איש תם שאינו חריף לרמות. זאת אומרת שתם זה מישהו שפי וליבו שווים. ומישהו לא תם, הוא כביכול מתוחכם, הוא יודע להערים. הוא יודע להרגיש משהו אחד ולעשות פרצוף של משהו אחר וכן הלאה. ובסיפור מעשה וחכם ותם, שזה המעשה התשיעי בסיפורי מעשיות, מה שכל כך מיוחד שם, שזה פעם ראשונה בספרות היהודית שרבי נחמן לוקח את הביטוי חכם ומעמיד אותו באור שלילי. כי הוא בעצם ראה את זה, רבי נחמן אולי גם הכיר את זה מעצמו, את העניין הזה שלפעמים בן אדם כל כך... המושג חוכמה זה משהו שאמור להוסיף חיים, זה משהו שאמור להוסיף חיוניות. אבל יש פעמים שזה כביכול חוכמה, זה מוסיף תסכול. כתוב בקהלת, בצל החוכמה, בצל הכסף, ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. נבהר את הפסוק הזה, כי בצל החוכמה, בצל הכסף. בן אדם יכול לחסות בצל הכסף, מה הכוונה? הכסף זה מחסה, במובן הזה עם כסף יכול להשיג כל דבר. כסף נותן לו קיום. שלמה המלך אומר, בעצם יש שני דברים בעולם שיכולים לתת לך קיום, חוכמה וכסף. אפשר לחסות בצל החוכמה, תקבל מעמד, מעמד חברתי ויהיה לך תובנות איך לשרוד מהחוכמה, ואפשר לקבל את המעמד החברתי מהכסף. עד לפה זה נשמע טוב, שניהם דומים. בצל החוכמה, בצל הכסף. מיד הוא ממשיך ויתרון דעת. מבין שניהם יש יתרון לדעת, רק הוא לא חוזר על הביטוי חוכמה, הוא אומר יתרון דעת. מה זה דעת? זה חוכמה מיוסמת. זה לא חוכמה תיאורטית, זה בעצם חוכמה שיורדת אל הקרקע, שבן אדם חי אותה, והפסוק מסתיים, החוכמה תחיה בעליה. שהחוכמה נותנת לבן אדם חיות. פה מדובר על חוכמות אלוקיות, ואנחנו מרבה להביא גם את הפסוק הנוסף שיש בקהלת על חוכמה, חוכמת אדם תאיר פניו, שיש לו את אותה חוכמה שהוא באמת מיישם, זה המכון יופי הכי טוב, היא מאירת הפנים. אנחנו צריכים פנים מאירות. חוכמת אדם תאיר פניו. טוב, מי יכולה לחזור, או מי יכול לחזור לפסוק בעל פה, כי בצל החוכמה בצל הכסף? יכול לחזור על זה? כי בצל החוכמה בצל הכסף. מה ההמשך? צריך לזכור את זה לוגית, לפי איך שהסברנו. ויתרון דעת. החוכמה תחיה בעליה. לא, אחד קרא. תעשי תרגיל בבית, שנני את זה במנגינה נעימה 101 פעמים, ותראה תובנות עולות רק מעצם השינון הזה.
שזה בעצם יתרון האור,
עם
חושך.
גם. בהתחלה הם מוצבים ביחד, בצל החוכמה ובצל הכסף. זאת אומרת, הוא שם אותם במעמד שווה. אז הרבה אנשים חומרנים בשלב הזה מתלהבים. יש אחד שהוא בבית המדרש ויש אחד שהוא בעסקים. מיד הוא ממשיך ביתרון דעת. החוכמה תחיה בעליה. זאת אומרת שהכסף לא יכול להביא חיות אמיתית. זה נראה כביכול חיות, אבל זה לא חיות שהיא באמת מחיה ומעצימה אותם. אז אני אחזור לחכם ותם, מה שרציתי להגיד, שהסיפור בתם נאמר עליו שאינו חריף לרמות. לעומת החכם, שהוא מוצג כדמות נורא מתוסכלת. זאת אומרת, שהמושג חוכמה זה משהו שאמור להביא חיים. אם אנחנו מגדרים מישהו כחכם, והחוויה שלו זה של סבל, זה לא החכם שעליו מדובר. זאת אומרת, משהו חסר לו בחוכמה. כי חוכמה במובן העמוק שלה היא מביאה חיות. חוכמה תחיה בעליה. ו... אז הסיפור מעשה מחכם וטעם הוא מוצג ככה בצורה דיכוטומית, זאת אומרת שהחכם נורא נורא מתוסכל והטעם נורא מפסות מחייו. כמובן שכולנו כלולים וכל אחד מאיתנו, יש בעצם ארבע אפשרויות, יש חכם שבחכם, יש חכם שבטעם, יש טעם שבחכם ויש טעם שבטעם. זה ראוי פעם בהזדמנות לפרט אותם, את הדמויות הללו. רק בצורה הקיצונית, החכם הוא רק מתוסכל, והיה מלא איסורים תמיד, ומלא איסורים במובן הזה שאין לו עם מי לדבר, אין לו מי שיגרה אותו אינטלקטואלית, או מישהו שיהיה ברמתו. את סוד הקשב הוא לא יודע, את סוד התקשורת עם... כי באמת הרבה פעמים החכם זה גם יכולת ההקשבה, יכולת ללמוד מכל אחד. והטעם כל הזמן שמח. ובאיזשהו שלב הם נפגשים, זאת אומרת הם גדלו יחד, ואחרי זה החכם יצא לדרכו, ואחרי שהוא חכם למד לו הרבה מקצועות הם נפגשים, והטעם רואה את הסבל שלו, של חברו החכם, והוא רוצה לעזור לו. ופעם אחת נפלט מפיו משפט, או שלא נפלט, או שהוא אומר לו את זה בדעה צלולה, הוא רואה את חברו החכם כל כך מתוסכל, למרות כל התארים שיש לו, הוא אומר, הלוואי שתהיה פעם כמוני. והחכם ממש מגיב בהיסטריה. הוא אומר לו, זה שאני אהיה כמוך יכול להיות, אולי יום אחד אני אשתגע, אני אהיה משוגע. את אין לו שום יכולת להעריך את האיכות של חברו התם, את האיכות של לסמוך מהדברים הפשוטים כפי שהם, ממש אין לו את היכולת הזאת. אז הוא אומר לו, שאני אהיה כמוך, זה אפשרי, אם יום אחד אני אשתגע, זה בעצם הציור שלו, הוא בכלל לא מעריך אותו, את החבר שלו התם. אבל שאתה תהיה כמוני חכם, זה אין שום סיכוי בעולם. זה לא נגמר. אז מה אמר לו, איך ענה לו אתם? ענה לו תשובה קסומה, שבשביל זה הזכרנו את זה פה. אמר לו, אצל השם יתברך, הכל אפשר. אומרת, אומר לו התם, אני חי, המילה תם אפשר לפרש, יש בה שני הצדדים, יש בה סם חיים, יש בה סם המוות. גם במילה שמעון, רבנו דרש אותה, המשרת של רבנו קראו לו שמעון, הוא היה החסיד הראשון של רבנו. אז רבנו אמר לו שהשם שמעון אפשר לדרוש את שם אבון, ואם בן אדם עשה תיקון זה מש אבון. מש. הלך האבון. רבנו אמר לרבי שמעון, הוא היה חסיד הראשון שלו. אז רבנו הכיר לו טובה, הוא גם היה משרת שלו, וגם מאוד העריך את רבנו. אז הוא ביקש מרבנו שהוא יזכה להיות משרת שלו גם בעולם הבא. רבנו לא הסכים להתחייב לו. אני לא יודע בדיוק מה התפקיד של המשרתים בעולם הבא, אבל בכל זאת, בעולם הדימויים הארצי, מן הסתם שיש גם ביחסיות למשרת בעולם הבא. הוא מאוד מאוד הפציר, עד שיום אחד רבנו אמר שאימא שלו באה אליו בחלום, אימא של רבי שמעון ביקשה ש... אז הוא הסכים. הוא אחרי זה עלה לארץ ישראל, הוא קבור בית הקבורות בצפת. אז אני אומר את זה בהקשר, אז כמו שבשמעון ראינו... מש אבון ושם אבון, או שם אבון ומש אבון, אז גם במילה טעם אפשר לשמוע את זה במובן של נגמר. טעם. זאת אומרת, אין, זה משהו שלא יכול יותר להתפתח. היכולת שלו טעמה, יכולת האפשרות שלו וההתפתחות שלו, כמו שאומרים ביידיש, שוין גיינדיקט. כן, שזה גם אותיות מת. וזה מתאים לביטוי של טעם של נגמר. ויכול להיות במובן של שלם, שכל מציאות שהוא נקלע אליה רואה אותה כשלמה. כי אני עם השם יתברך, אתם, ומילא, מעצם זה שאני דבוק בשם, המציאות כל הזמן היא שלמה. השלמות הולכת, לאיפה שאני הולך, שם זה מציאות שלמה. אז התפריט שלו שלם, ובר המשקעות שלו שלם, זה הכל ביטויים מתוך הסיפור, והמלתחה שלו שלמה, והפרנסה שלו שלמה, והזוגיות שלו שלמה. אז גם בעניין הזה שצוחק עליו החכם ואומר לו, אין סיכוי שאתה תהיה כמוני, בעצם אומר לו, אתה תם במובן הזה של משהו נגמר. המקסימום שלך זה לפי החוקים הנתונים המוכרים. ומה התם אומר לו? השם יתברך הכל אפשר, באמת אומר, אני לא מעמיד גבול האפשרויות. עד היום לא היה צורך למשהו אחר. אני באמת הייתי שלם במה שקורה, אולי הטעם זה אותו אחד שנאמר עליו העבור של הבעל שם טוב, רצון יראיו יעשה, שצריך לעשות לו רצון. הטעם באמת היה בשלמות עם מה שיש לו. ומרגע זה בסיפור מעשה בחכם וטעם יש בעצם התפתחות דרמטית פה, כאילו מתחילה איזו מוזיקה ככה מיוחדת, שבשיאה של ההתרחשות הוא נאלץ להיות שר האוצר של המלך, או אחד מהיועצים הבכירים של המלך. אז פה כבר נפתח שהוא גם צריך לדעת שפות, שהוא צריך גם לדעת לנהל אנשים. אז ברגע שהוא צריך את זה, אצל השם יתברך הכל אפשר. עכשיו, יש יעדים חדשים, אז האפשרויות הן בלתי מוגבלות. אז צריך לדעת שזה, הכוח הזה של טעם, זה כוח של ייאוש, או כוח של אלוקות בלתי מוגבלת, של האינסוף. כוח של ייאוש זה לומר שהמציאות היא סופית. זה עם הנתונים שגדלתי, עם הבחירות שעשיתי, ויותר מזה אין אפשרות ששום דבר ייפתח. ויש טעם שזה תמימות מתרחבת. לכל מקום אני הולך עם התמימות שלי. בכל סיטואציה שאיתה אני צריך להתמודד, שם תהיה השלמות. שזה אצל השם יתברך הכל אפשר. אז אפשר לקנות את זה על ידי סיפורי מעשיות, על ידי הסיפור מחכם ותם. זה מעניין שרבי נתן אמר על עצמו שהרבה מההוראות של רבנו, הוא אמר שהוא יכול להגיד על עצמו שהוא קיים אותם כראוי, על התבודדות, על לימוד הלכה. הוא אמר בפשטות, הוא ידע את ערכו. אומר, אבל על ידי חובת התמימות שדיבר אליה רבנו, אני לא יודע אם יצאתי ידי חובה. רבנו אמר שצריך שכל גדול בשביל להיות תם. הנושא הזה לא איך מגיעים לזה. אם אני מבין מה זה, אז זה מעורר בי את הרצון להיות שם. אז לכן ההגדרה הזו זה כאילו צריכה, נותנים לך, תכתבי עבודה, למה כדאי לנו להיות, לשאוף להיות באיכות הרוחנית של התם. ברגע שאת מלבנת את זה, מנסה לכתוב על זה, אז זה בעצם הוראה, תכתבי על זה. רוצה לכתוב? מסכימה לכתוב? מעשית, כן. קיבלת כזה. לכתוב, לנסות לכתוב חיבור או מאמר או עבודה, 1,000 מילים. למה, מה יש בו בטעם שבגללו הייתי רוצה להיות כמו, זאת אומרת, איזה יתרונות, איזה איכויות, איזה ברכה אני מזהה שם. כי ברגע שהעניין הזה הולך ומתבאר, הברכה הזאת, הטוב שיש שם, אז יהיה לי גם סייעתא דשמיא שאני אברר איך עושים את זה. אבל קודם כל אני רוצה לראות, לעורר מוטיבציה, לשווק את התא, מה יש בו שכל כך מבורך בו. היו ברוכים, ברכת השם עלינו, וזה הסיומת שעסקנו בטעם, זה לכבוד שהשבת התורה מספרת לנו על יעקב איש טעם יושב אוהלים.